הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק החמישי מהלכות נזקי ממון. פרק זה עוסק בדינים ותקנות שונות המיועדים למניעת נזק ולתועלת הציבור. מתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על האיסור לגרום נזק אף על ידי בהמתו, ואיסור חכמים לגדל בהמה דקה. לאחר מכן על עשרת התקנות של יהושע ועל תקנת שלמה המלך להתיר דברים על חשבון היחיד כאשר הם לתועלת הציבור, והרמב״ם מסיים באיסור גידול החזירים והכלבים. פותח הרמב״ם בהלכה א' באימה שהייתה רואה במקום הפקר שמותר לה לראות בו, ופרשה ממקום המראה ונכנסה בשדות ובחרמים השייכים לאנשים אחרים, הרי אף אם זה קורה לראשונה והיא נכנסה רק לשדה אחת של אחר, ואף על פי שעדיין לא הזיקה, אלא היא נכנסה לשדה ולחרם שהיא עלולה להזיק בו, הרי זה מטרין בבעליה שלוש פעמים, שישמרנה בשעת המראה שלא תיכנס עוד לשדות וחרמים של אחרים, או שימנע מלתת לה לראות בחופשיות, אלא ישמור אותה בחצרו או בדיר, ואם לא שמר את בהמתו, ולא מנע מלראות בחופשיות, וכך היא נכנסה שוב פעם לשדות ולחרמים, והדבר קרה שוב לאחר כל אחת משלושת ההתראות, הרי יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה שחיטה כשרה, כדי שלא תוכל להזיק יותר, ואומר לי ועליה בואו מכרו בשר שלכם. ומאחר שהוחזקו בעליה שלא לשמור עליה לאחר שלוש התראות, והיא הוחזקה לראות בשדות ובכרמים, הרי קרוב הדבר שתזיק בשדות ובכרמים, ולפיכך מותר לבעל השדות והכרמים לשוחטה, אך מכל מקום עליו לשוחטה שחיטה כשרה, כדי לא להזיק לבעליה מעבר לנדרש, שבשר השחוטה שווה יותר מבשר הנבלה. וכתב רבי גאון שבוודאי מותר לו למכור אותה ולתת את הכסף לבעליה, שככה בעלים ירוויח יותר. ואין בעל הבהמה יכול לטעון, הרי בהמתי עדיין לא הזיקה, ומדוע עליי למונע מלראות בחופשיות ולהסתובב בשדות ובחרמים של אחרים, ועד שבעליהם שוחטים אותה, הרי זהו רק הזק ממון שניתן להשלימו. ואם כן, אני נותן לפרה להמשיך ולהסתובב, ואם היא תאכל את הפירות של השדות והכרמים, אני אשלם את דמי הנזק, הרי אין זו טענה, מפני שאסור להזיק ולשלם מה שהזיק, שאין היתר לאדם להזיק לחברו הזק ממוני על מנת לשלם את מה שהזיק, ואפילו לגרום הנזק אסור. ולפיכך אף במקרה זה שרק ייתכן שיגרם הנזק על ידי בהמתו, אסור לו לאפשר לבהמתו להסתובב בחופשיות בשדות ובכרמים, ואם הוא עושה זאת מותר לשוחטה. ומקור הדבר בתורה שלא רק שאסור לאדם עצמו להזיק, אלא הוא צריך אף לשמור את ממונו מלהזיק, אף כאשר הוא מתכוון לשלם את דמי ההזק, הרי מדברי הרבינו חנן אל משמע שלמדים זאת ממה שנאמר בנוגע לשור מועד ולא ישמרנו בעליו, שמכך משמע שהזירה התורה את בעליו לשמור את ממונו שלא יזיק. ובספר החינוך כתב שהדבר נכלל במצוות ואהבת לרעך כמוך, שראין האדם חפץ שיזיקו את ממונו אף אם ישלמו לו על כך, ולפיכך אסור לו לגרום זאת לאחרים. וכך פסק הטור שכשם שאסור לאדם שיזיק את חברו, כך צריך לשמור את ממונו שלא יזיק. אך בשולחן ערוך מביא רק שאסור על האדם להזיק בגופו, ולא הביא שחובתו של האדם לשמור את ממונו שלא יזיק, והוא כותב רק שבאם ממונו יזיק הרי הוא חייב לשלם על כך. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ומכיוון שאסור לאדם לגרום נזק לחברו, לפיכך אסרו חכמים לגדל בהמה דקה, צאן כגון כבשים ועיזים, וחיה דקה כגון צבעים ושועלים, מפני שדרכם של הצאן לראות בשדות אחרים, והזקה מצוי, אך לא גזרו על בהמה גסה, משום שצריך את הבהמה הגסה לחרישה ולמסע. אך גם בהמה דקה אינה אסורה בגידול אלא במקום השדות והכרמים, כדי שלא תזיק אותם, אלא שהתירו לגדלם ביערים ובמדברות שבארץ ישראל, ששם הם אינם עשויים לגרום לנזק, ומגדלין בסוריה בכל מקום, דיינו אף במקום השדות והכרמים. וסוריה הם הארצות שכבש דוד המלך מצפון מזרח לארץ ישראל, שנחשבים לעניינים מסוימים כארץ ישראל ולעניינים אחרים כחוץ לארץ, ומעיקר הדין מהתורה לא חלה עליהם קדושת ארץ ישראל, ואף לעניין איסור הגידול של בהמה דקה לא גזרו עליהם. ואף שטעם איסור הגידול הוא כדי שלא יגרמו לנזקים בשדות ובכרמים, הרי גזרו על כך רק בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל. ובהקשר לכך מביא את הרמב״ם את התנאים שהתנה יהושע באופן ההתנהלות בארץ ישראל בין אדם לחברו בעניין הקרקע וכל הקשור אליה בדיני הממונות, שהראשון שבהם קשור לדין הבהמה הדקה. הלכה ג' 10 תנאים התנה יהושע ובית דינו בשעה שחילק את הארץ, שתנאים אלו עניינם העיקרי הוא לאפשר לאחרים ליהנות מרכושו של היחיד, אף שמעיקר הדין ללא תנאים אלו יכלו להקפיד על זכותו בקרקע, הרי מכיוון שהתועלת לרבים היא גדולה וההזק ליחיד מועט, העדיפה התורה את טובת הכלל וכפי שביאר הרמב״ם במורה נבוכין. הראשון שבהם הוא שיתנה שמרין בימה דקה ביערים שאילנן גסין, דאף שנתבהר שאסור לגדל כלל בימה דקה במקום השדות והקרמים, ובוודאי לא לתת לה בימה הדקה לראות שם, הרי ביערות שהעצים שלהם עבים וחזקים, אף שהם שייכים לאדם מסוים, מותר לאדם אחר להראות את בהמתו הדקה שתאכל מהעשבים ומהעלים הנמוכים, אף שמעיקר הדין הם רכושו של בעל היער, כיוון שההיזק הוא מועט ואינה מפסידות את היער, ואין בעל היערות יכול לעכב בכך. אבל אין מרין שם בהימה גסה, ששיניה החזקות, והיא עלולה להפסיד את עצי היער. ויער של ינב דקין, הרי אין מרין בו לא בהימה גסה ולא בהימה דקה, דהיינו אף לא בהימה דקה, אלא מדעת בעליו, ומכיוון שאילנותיו דקים, אף הבהימה הדקה עלולה להפסיד את האילנות. והתנאי השני הוא, וכן התנאי יהושע, שיהיה כל אדם מותר ללקט, תיצים משדה חברו. ואף שהם שייכים לחברו, יתנה יהושע מראש שלא יהיה בדבר משום גזל, אך היתר זהו בתנאי שיהיו העצים שמלקט עצים פחותים, שאינם חשובים, וקרובים בערכם להיות כמו קוצין, כגון היזמה ואיגה, מיני שיחים קוצניים, והיתר ללקט אותם הוא בתנאי שיהיו העצים עדיין מחוברים לקרקע, ושיהיו עדיין לחין, שלא יתייבשו. ובאופן זה בעל השדה מרוויח מלקיטתם שלא ינקו יותר משדהו, ובלבד שלא ישרש, שלא יעקור אותם מהשורש, כי ייתכן שנוח לבעל השדה שימשיכו לגדול שם. אבל שאר העצים, דיינו עצים חשובים או תלושים או יבשים, אסור ללקטם, שבאם הם חשובים אין בעליהם מוכן לוותר עליהם, ובאם הם תלושים או יבשים, הרי שוב אין הם יונקים ואין שום תועלת לבעל השדה בלקיטתם, ועדיף לו להשאירם לעצמו. והתנאי השלישי, וכן התנא שיהיה כל אדם מותר ללקט עשבים העולין מעליהן, דיינו שצמחו מעצמם ללא שזרעם אדם, בכל מקום, דיינו אף משדה חברו, חוץ משדה טלטן, שהוא גרגרנית אכיל בה, המשמש למאכל אדם ולמאכל בהמה, שבאם זרעה לבהמה, הוא חפץ גם בעשבים, ולפיכך אסור ללקט את העשבים משדהו. אך באם זרעה למאכל אדם, אין הוא חפץ בעשבים המכחישים את יניקת הטלטן, שהרי העשבים אינם ראויים לאדם. והתנאי הרביעי, וכן התנא שיהיה כל אדם קוטם נטייה, דהיינו ענף של עץ בכל מקום, דהיינו אף מקום ששייך לחברו, חוץ מגרופיות של זית, דהיינו מלא שני גרופים שמשאירים בגזו הקרות של עץ הזית, שמשם לא יקטום את הענפים, כיוון שהקטימה בו מונעת את צמיחתו מחדש של העץ. ואינו קוטם משאר האילנות שיהושע התיר לקטום מהם, אלא בשיעורים שהתבארו. בעת זית שלם שאינו גרופיות, יכול לקצוץ ענף באורך של קביצה ולא יותר. והמאירי כתב שהכוונה שישיר מן הענף בסמוך לעץ לפחות בגודל של קביצה. ובקנים ובגפנים, יכול לקצוץ ענף בכל גודל שהוא, ובלבד שיקצוץ את הענף הנמצא מן הפקק ולמעלה, שבענף היוצא בגפן וכן בקנה, יש כהן קשרים ובהם ניצני ההתחדשות של הענף. ומותר לקצוץ מן הקשר הקרוב ליציאת הענף ולמעלה, שאז עשוי לגדול לאחר מכן ענף חדש ממקום הפקק, אך באם יקצוץ את הענף למטה מהפקק, הרי שוב הוא לא יצמיח. ובשאר אילן, באילנות אחרים, הוא יכול לקחת ענף מחובו של אילן, דהיינו מתוכו, מהמקום החבוי המלא ענפים, שהוא פנים העץ, אבל לא מחודו, מהענף האמצעי העליון, שהוא עיקר העץ. וכשהתיר לקטום מהאילנות, לא התיר, אלא מהענף חדש שגדל באותה השנה ועדיין אינו עושה פירות, אבל לא מהענף ישן שכבר עושה פירות. ואינו קוטם, אלא ממקום שאינו רואה פני חמה, שלא יקטום מהענפים החיצוניים המופנים כלפי החמה, ששם הפירות גדלים ומתבשלים היטב. והתנאי החמישי, וכן התנא שהמעיין היוצא בתחילה, דהיינו שיצא אתה מעיין נובע מקור מים חיים לראשונה, הרי בני אותה העיר שיצא המעיין בגבולם, דהיינו בתוך התחום של העיר, מסתפקים ממנו שהם יכולים לדלות ממנו מים די סיפוקם, אף על פי שאין עיקרו בחלקם, דהיינו אף אם המקום שממנו נובע המעיין נמצא בעיר אחרת, הרי באם המקום בו מתקבצים המים נמצא בתחום עיר זו, הרי הוא שייך לאנשי אותה העיר, ואין לאחרים אנשי עיר אחרת להסתפק עמהם ממנו. ונחלקו המפרשים, האם מה שהמים שייכים לכל בני העיר, הוא רק כאשר הוא יצא במקום ציבורי, אך אם הוא יצא במקום פרטי, הרי הוא שייך לבעל המקום, או שבכוונת הרמב״ם לומר שכל מעיין היוצא בעיר, אף שיצא בשטח פרטי, הרי בני כל אותה העיר יכולים להסתפק ממנו. והתנאי השישי הוא, וכן התנא שיהיה כל אדם מותר לצוד, דיינו לדוג דגים מים טבריה, דיינו מהכינרת, אף אם הוא אינו מבני השבט שהגיע הים לחלקו. אך זהו בתנאי שיצול בחכה בלבד, דהיינו בקרס וכך גם ברשת, שהוא יכול לדוקח או על שפת הים, או באונייה עוברת בים שאינה מתעכבת בו. אבל לא יפרוס קלה, דהיינו כאין גדר גדולה בתוך הים ללקוט שם את הדגים, וכן לא יעמיד ספינה שם, שהספינה לא תעצור בים כדי לדוג את הדגים, אלא בני השבט שהגיע אותו הים בחלקם, שהוא שבט נפתלי, אבל לא שבט אחר, וכתב רשי שזהו מכיוון שהדבר מפריע את המעבר בים. ויש שכתבו שבאופן זה דגים הרבה יותר דגים, וזוהי זכותו רק של שבט נפתלי, אך שאר השבטים יכולים לדוג בחכה בלבד, באופן שהם דגים בכמות מועטה. והתנאי השביעי, וכן התנה שכל אדם שצריך לנקביו, שצריך לעשות את צרכיו, והוא רוצה לעשות זאת בצניעות, הרי זה מסתלק מן הדרך, שמותר לו לסטות מהדרך, ונכנס לשדה חברו, אל מאחורי הגדר שפגע בו, דהיינו שנקרע בדרכו, ונפנה שם לצרכיו, ואפילו להיכנס להתפנות בשדה מלאה קרקום, שהיו מפיקים מפרחיו צבע צהוב לצביעת מאכלים לטיבול ולריפוי, אף שהריח מזיק לקרקום, התירו לו להיכנס להתפנות שם. ויש שכתבו שהקרקום הוא תבלין יקר, והחידוש הוא שמותר להתפנות שם אף שהנזק גדול יותר. והתירו לו זאת משום שאסור להשות את נקביו כלל. וכן הוא נוטל משם צרור ומקנח, שמותר לו לקחת אבן מהגדר של השדה לקנח את גופו לאחר עשיית צרכיו. שאף לצורך הנקיות התירו לו לקחת משדה חברו. והתנאי השמיני וכן התנה שכל אדם הטועה שעבדה דרכו בין הקרמים וכיוצא בהן, הרי זה מפסק ועולה, מפסק ויורד, שהוא קורט את הזמורות שמפריעות לו בדרכו, עד שימצא את הדרך ויצא לדרכו, שלולי זאת הוא יצטרך לעשות הרבה סיבובים, ויהיה לו קשה למצוא את הדרך לצאת מהקרם. והתנאי התשיעי, וכן התנה יהושע, שבזמן שיר בעתית, הבוץ, הרפש והלכלוך בדרכי הרבים, או בזמן שישנם הרבה נקיי דיינו שלוליות מים, יש רשות לעוברי הדרכים להסתלק ממרכז הדרך לצדדי הדרכים ומהלכין שם, אף על פי שהן מהלכין בדרך פרטית שיש לבעלים, כגון שהם מהלכים על מיצר השדה של אדם פרטי, וזאת כדי להקל על הרבים את המעבר בדרך. והתנאי העשירי והאחרון, וכן התנאי יהושע שמת מצווה, מת מישראל המושלח בדרך, הרי זה קונה את מקומו, את המקום בו הוא נמצא, שהוא נקבר במקום שימצא בו, ואין בעל המקום יכול לעכב בכך. שהרי מדובר באמת שאין לו מי שידאג לקוברו, אלא אותו אדם שמצא אותו, ולא יצריכו לנוטלו לקוברו בבית הקברות, שהדבר מסובך ועשוי להיות בלתי אפשרי, אלא הוא יכול לקוברו במקומו, אף שזהו שטח פרטי. אך זהו בתנאי שהמת לא יהיה מוטל על המצר, דיינו הגבול שבין השדות, המשמשת כדרך מעבר לאנשים, שמכיוון שעוברים שם אנשים, אינו מקום הראוי לקבור בו מיתים, או שישנו חשש שאנשים יתאמו בו, וכן שלא יהיה מת בתוך תחום המדינה, דיינו בתוך תחום העיר, אלא בשדה פרטית שמחוץ לתחום העיר, שאז הוא קונה את מקומו. אבל אם המת נמצא על המצר, או שהיה בתוך התחום של העיר, אינו נקבר במקומו, אלא מביאו לבית הקברות וקוברו שם, שכאשר הוא בתחום העיר, דיינו בתוך 2,000 עמה לעיר, הרי הוא שייך כבר לעיר, ולפיכך צריך לקוברו בבית הקברות של העיר, ועל המצר כאמור לא ניתן לקוברו, מכיוון שעוברים בו רבים. אך בהלכות תומת מת כתב הרמב״ם שבאם המת נמצא על המצר, קוברו בשדה שבצד המצר. הוא מבאר הרדב"א ששם הרמב״ם מדבר בדיני תומת המת. ומבחינה זו הוא כתב שאף שלא ניתן לקוברו על הדרך, כדי שלא יתאמו בו, הרי ניתן לקוברו בשדה בצד הדרך. אך כאן שהוא מדבר בהלכות נזקי ממון, הרי מבחינת הקפדת בעל השדה צריך לקוברו בבית הקברות. והמאירי כתב שבהלכות תומת מת מדבר הרמב״ם שאינו יכול לקחתו לבית הקברות. ועד כאן עשרת התנאים שהתנה יהושע. ואתה מוסיף הרמב״ם בהלכה ד' ששלמה המלך, שחי כמה מאות שנים לאחר שיהושע הנחיל לישראל את הארץ, תיקן תקנה נוספת, שיהיו עוברי דרכים מותרים בימות החמה, דיינו בקיץ, להלך בדרכם בשבילין שבשדה שיש להן בעלים. ומדובר לאחר שקצרו את השדה, שההליכה בזמן זה אינה מזיקה לשדה. אך היתר זה הוא רק עד שתרד הרביעה השנייה של הגשמים, דהיינו הגשם השני המפרה את האדמה שזמנו בין י"ז מרחשוון לאלף בכסלב, שלאחר זמן זה, ההילוך יכול לקלקל את התבואה שנזרעה בשדה ורק החלה לצמוח. הלכה ה' וכל התקנות האלו של יהושע ושל שלמה נוהגות בכל מקום, אפילו בחוץ על הארץ, שכאמור תקנות אלו ומשום התועלת לרבים, כאשר הזק היחיד הוא מועט, ועניין זה שייך בכל מקום אף בחוץ לארץ. הלכה ו, אף שנתבאר בהלכה ד, שמתקנת שלמה המלך מותר לעוברי הדרכים ללכת בשבילים שבשדות, בימות החמה, מכל מקום, מי שירד הטל, לאחר ירידת הטל בלילה על השדות, הרי בבבל אסור להלך בשבילים שיש להם בעלים, וזאת מכיוון שהקרקע בבבל חם מאוד, ומלאה בוץ, וירידת הטל גורמת לאדמתה להיות רכה יותר, וההילוך עלול להזיק לה. הלכה זין, אף על פי שאין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, שנתבאר בהלכה ב' שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל במקום השדות והכרמים, מכל מקום מותר לשעותה קודם לרגל 30 יום, דיינו שיכול להחזיקה ברשותו 30 יום לפני כל אחד משלושת הרגלים, כדי לשוחתה ולאוכלה בסעודות החג, ואף שיש בסביבתו שדות וכרמים, וכן מותר לשעותה קודם למשתה בנו, דיינו לנישואי בנו 30 יום, כדי לשוחתה ולאוכלה בסעודת הנישואין, וכן הטבח שמביא בהמות דקות כדי למוכרן לרבים, הרי זה לוקח שמותר לו לקנות בהמות דקות ומשה אותן אצלו עד שישחוט אותן מעט מעט לפי הלקוחות שהזדמנו לו. כתב עליכם משנה שמשמע שהטבח יכול להשות אותם אף יותר מ-30 יום על פי הצורך. וכל הדברים הללו מותרים אף שהבהמה נמצאת בסמיכות למקום השדות והכרמים, ובלבד שלא תצא הבהמה בימים שהוא משה אותה אצלו ותראה בעדר, אלא כל המשה, דיינו בכל שלושת האופנים הנזכרים שהתירו להשות בהמה דקה בארץ ישראל, הרי זה משה בתוך ביתו כדי שלא תזיק. ולכאורה אין הכוונה שצריך להשות את הבהמה בתוך ביתו דווקא, אלא בוודאי יכול להשותה אף בחצרו או בדיר, שהרי כך היא נשמרת שלא תזיק את השדות והכרמים, והאיסור הוא רק כפי שכתב הרמב״ם שלא תצא ותראה בעדר, שאז ישנו חשש שהיא תגיע למקום השדות והכרמים ותזיק אותם. הלכה אחת, וכבר עשו חכמים בזמן הגמרא את בבל כארץ ישראל לאסור בגידולי בהמה דקה וחיה דקה במקום השדות והכרמים, אף שאין שייך שם העניין של יישוב ארץ ישראל, מפני שהיו רוב השדות והכרמים שם באותן הימים של ישראל, וישנו חשש הבהמה והחיה הדקה יזיקו בשדות וכרמים של יהודים. הלכה תת, וכן אסרו חכמים לגדל חזירים בכל מקום, ואפילו בחוץ לארץ, מהטעם שהתבהר בהמשך ההלכה, ולא את הכלב, שכך גם אסרו חכמים לגדל כלב נושך המזיק, אלא אם כן הוא קשור בשלשלת של ברזל, אבל מגדל הוא כלבים בעיר הסמוכה לספר, דיינו הקרובה לגבול, שיש בה צורך בשמירה יתרה. וביום כושרו את הכלב, כדי שלא יזיק לאנשים, ורק בלילה מתירו, כיוון שעיקר הסכנה היא בלילה. ולעידך האנשים המעוגנים אינם מסתובבים כל כך בלילה, כך שאין חשש לשלומם. ואמרו חכמים, ארור מגדל כלבים וחזרים, מפני שהזקן מרובה ומצוי, שהזקן של הכלבים הוא מחמת שהם נושכים, ולפיכך מותר לגדלם כאשר הם קשורים בשלשלת, ואילו הזקן של החזרים הוא מהתינוף וכדומה, ולפיכך אסור לגדלם בשום צורה. ובאמת לגדלם כדי לעשות בהם סחורה, אסור ככל דבר האסור באכילה מהתורה. אך את החזרים אסור לגדל בכל אופן גם לא לשם סחורה, בגלל נזקם המרובה, ובמורה נבוכים כתב הרמב״ם שמיוסם של החזרים גורם נזק נפשי לאדם. והפוסקים דנו באילו כלבים חל איסור הגידול. בשולחן ערוך נפסק שזהו דווקא בכלב רע, וייתכן שזהו כלב המועד לנשוך. אך יש שהבינו שגם כלבים נובחים צריכים קשירה, משום שהרועה לא יודע שהכלב אינו נושך ויבעל מהנביחה. אך כתבו שניתן לגדל כלבים רגועים במיוחד, שאינם נובחים ואינם נושכים אף ללא קשירה. ורמו כתב שבגלות ביות ישראל בין הגויים, מותר להחזיק כלב משוחרר ואף ביום, בתנאי שאינו מסוכן, למחוק. והרמו כתב שכאשר אנו שרויים בין הגויים, מותר להחזיק כלבים אף שאינם קשורים, אלא אם כן זהו כלב מסוכן שישנו חשש שיזיק לאנשים, שאז צריך לקושרו. הלכה יהוד רואה בהמה דקה משלו, שבכך הוא עבר על האיסור לגדל בהמה דקה בסביבות השדות והכרמים, שעשה תשובה וקיבל על עצמו שלא לגדל יותר בהמות דקות בארץ ישראל, אך יש לו עדיין בהמות דקות ברשותו, הרי אין מחייבין אותו למכור את כל הבהמות הדקות שברשותו מיד, אלא הוא מוכר אותם על יד על יד, דיינו שיכול למוכרה מעט מעט, כיוון שמחירת כל הבהמות הדקות יחד תגרום לו הפסד גדול, וחששו חכמים שבשל כך הוא יימנע מלחזור בתשובה. וכן מי שנפלו לו כלבים וחזירים בירושה, כגון גר שירש את אביו הגוי, שאסור לו להחזיקם ברשותו, הרי אין מחייבין אותו למכור אותם לנוכרים מיד, אלא מוכר מעט מעט. ומכיוון שכשמוכרם יחד הוא מפסיד הרבה, הקלו בו חכמים. ואף שכאן אין מדובר באדם רשע שצריך לעשות תשובה, עדיין יש לחשוש שבאם על ידי מחירתם יגרם לו הפסד מרובה, הוא יימנע מלמוכרם. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.